מהר"ל בנשיא והתוירו דיבור המסחיל ועומר אחר כך חוש בגרוינוי. זה בעמוד ממדלד במהדורת מכון ירושלים, הרב ארטמן אומר, ועומר אחר כך חוש בגרוינוי יעשי בתוירו. ראינו שהתורה היא רפואה לאדם, בסדר? התורה היא רפואה לאדם, והגדרנו למה הרפואה בכלל לאדם, כי כל מחלה הוא יציאה מהסדר, והרפואה היא להחזיר את האדם אל הסדר. ועכשיו הוא דיבר על הפרט של ראש, ועכשיו הוא עובר לדבר על הפרט של גרון. הגמרא מביאה כמה דוגמאות. למעשה, אולי לתת קצת יותר טעם לדברים, כשאנחנו דנים על כל הסיפור הזה של רפואה ותורה, צריך אולי להסתכל על כל העניין של מחלה ורפואה במבט קצת יותר כולל. זאת אומרת, חש בראשו זה לא רק במשמעות שאדם שיש לו כאב ראש, זאת אומרת פיזי, אלא גם במשמעות של מחלה באופן כללי. זאת אומרת, אדם שנמצא במצב שהוא לא מתפקד נכון, והתפקוד הזה הוא בעייתי, הוא יכול להיות ברובד רגשי, ברובד נפשי, ברובד פיזי, נכון? ואנחנו יודעים שיש קשר בין הרבדים השונים האלה. התורה יש לה את הכוח לסדר את הדברים. כשאדם מסתכל על כל פרט בחיים בצורה נפרדת, על כל דבר בצורה נפרדת, זה גורם למחלה. זה גורם לכל מיני מחלות, ואין הרמוניה, אין שילוב של הדברים בצורה נכונה. ברגע שתופסים את הסדר הנכון של הדברים, התורה מסדרת את הדברים בצורה הנכונה שלהם, כשאתה קולט את הסדר, אז הרבדים השונים של הנפש, כן, הרבדים השונים של הרגש, והקשר בין הפיזי לרגשי לנפשי, כשהוא בנוי נכון, כשיודעים על ההתאמה ומבינים את הצורה הכללית, האדם הגיע לרפואה. אותו דבר כמו שבעצם הקישור לקטע הקודם. הקטע מתחיל בגמרא עם כי לוויית חן הם לראשיך, שאדם שיוצא לדרך צריך ליווי. אדם צריך לחיות בתוך חברה, אדם צריך לחיות בתוך סביבה. כשאדם נמצא עם בני אדם, הוא לומד לחיות איתם, הוא חי בצורה מסודרת יותר. כשאדם פורש מחברת בני אדם ויוצא לו לדרך לבד, הוא אפילו לא חי במקום יישוב, הוא מתחיל להתקלקל, הוא מתחיל להתעוות, להשתנות, הוא בודד, הוא שונה, הוא חי לא נכון. זה גורם לבן אדם להתחיל לחיות לא נכון. כשאדם חוזר אל סדר היישוב, הוא חוזר לחיות בין בני אדם, הלחצים הסביבתיים מעצבים אותו, מנרמלים אותו, כן? הופכים אותו ליותר נורמלי. לא להקצין לפה, לא להקצין לפה, מחזירים אותו אל האמצע, מחזירים אותו אל האיזון. בסדר? זה דבר שאפשר לראות אותו במציאות. תורה, יש לה את הכוח הזה, שהיא היות והיא סדר המציאות, היא נותנת לך מבט שלא כל פרט עומד בפני עצמו, אלא כל העולם בנוי כחלק ממטרה. הוא מגיע ממקום, מאמירה מסוימת, והוא מגיע למטרה מסוימת. והמטרה היא אחת, ואז אתה יודע להסתכל על לא על כל דבר כנפרד, כבודד, אלא להסתכל על העולם כעולם מאוחד, להסתכל על הבריאה, על האנשים, על כל מה שקורה במבט מאחד, והמבט הזה נותן לבן אדם סדר אמיתי בחיים. עכשיו, למדנו דבר ראשון, חש בראשו. חש בראשו זה גם במובן של כאב ראש, אבל בעיקר במובן, כמו שהוא אמר, החלק של הנשמה שמתחברת עם הגוף. יש אדם שיש לו בעיה בראש, כן? יש לו בעיה בראש. מה זה בעיה בראש? הוא מסתכל על דברים לא נכון. העקרונות שלו לא נכונים. הראש שלו מבולבל. גם כמו בשפת הדיבור, כשאתה רוצה להגיד על מישהו שהוא... הערכים שלו התבלבלו, הנפש שלו בבעיה. הדבר הזה הוא בעצם בעיה בראש. עכשיו, את הבעיה בראש הזאת, איך אתה מסדר? חש בראשו, יעסוק בתורה. נכון? יש לך אפשרות נוספת, שזה חש בגרונו. זה, אנחנו עוברים לדבר עכשיו. נאמר אחר כך חש בגרונו יעסוק בתורה. אז הוא מסביר, מה זה גרון? אז זה לא רק כאבי גרון, אלא זה גם מסמל את המושג של הגרון. הגרון הוא למטה מן הראש אשר שם השכל, יש את השכל, והגרון קשור לשכל, כן, הוא נמצא גם מקום שמחבר את הראש לגוף, נכון? או הגרון הוא למטה מן הראש אשר שם השכל, והגרון יוצא ממנו הדיבור. והגרון כלי אל שכל הדיבורי, שכל הדברי, שכל הדיבורי. והוא למטה מן שכל עיוני. יש לאדם שכל עיוני, ויש את מה שקוראים ביטוי רגשי. זאת אומרת, יש בן אדם שיש לו את המחשבות, יש לו את הרגשות, ויש את הביטוי שלהם. יש אנשים שסובלים מחוסר ביכולת הביטוי הרגשי שלהם. הם עוברים דברים, הם חווים דברים, אבל הם לא מצליחים לבטא את עצמם בצורה נכונה, הם לא מצליחים לדבר את הדברים האלה. יש אדם שחש בראשו, יש לו בעיה בראש. יש בן אדם שאין לו בעיה בראש, יש לו בעיה בהבעה רגשית. יש לו בעיה בדיבור. הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להוציא את הדברים, והדבר הזה גורם לתסכול, וגורם למחלות, וגורם לאיסורים פנימיים שגם משפיעים, עוד פעם, בתורם על ההתנהגות החיצונית של האדם, אדם שנמצא במצוקה, והיום גם עולם הרפואה מכיר בזה בצורה מאוד ברורה, כשאדם נמצא בלחץ פנימי גדול, זה יכול לגרום להתקפי לב, זה יכול לגרום כשאדם נמצא בלחץ מתמשך, יכול לגרום לדלקת ריאות, זה גורם מציאות, אנחנו מכירים את זה, אדם נמצא בלחץ שהוא לא יכול להביע את עצמו בצורה נכונה, בגלל כל מיני לחצים כאלה ואחרים, קבל כאבי ראש, מיגרנות וכולי, הדברים האלה מאוד מוכרים ומאוד ידועים, וכשאדם יוצא לחופש ונרגע, וגם יקבל את היכולת להביע את עצמו, העסק נרגע, הוא מרגיש יותר טוב, וגם פיזית המערכת נרגעת. אומר, אם האדם נמצא במצוקה כזאת שהוא חש בגרונו, זאת אומרת, השכל הדיבורי שלו לא יכול לתפקד, הוא לא יכול להביע את הדבר שיש לו, אומר, גם פה זה נובע הרבה פעמים מחוסר סדר של הדברים. הסתכלות לא נכונה, התמקדות בפרטים מסוימים, כאילו הם העיקר והם הדבר היחיד שקיים, ולעומת זאת, שאדם ייקח את זה למקום מאוזן, למקום אמיתי, שהמאזן של השכל, מה שמיישר את הראש, ומה שמיישר לבן אדם, וגם נותן לו את היכולת להתבטאות רגשית בצורה נכונה, זה התורה. ואמר כי אף בזה, אם יעסוק בתורה, ימשוך לו על ידי התורה רפואה. אף כי הוא יותר רחוק מן השכל, נכון? יש פה ירידה בדרגה. התורה היא, עיקר המיקום שלה הוא במוח, בשכל של האדם, בנשמה של האדם, שזה קשור יותר לראש. ואת היחס של התורה לנשמה ולשכל ולראש של האדם, שהתורה מיישרת את הראש של האדם, זה פשוט. נכון? התורה מדברת ישירות על הדבר הזה של הראש של האדם. אין דיבור ישיר של התורה על הדיבור של האדם, על ההבעה של הדברים. נכון? אבל בכל זאת, למרות שהוא יותר רחוק קצת מהשכל, התורה מסדרת, היא תמשוך לו רפואה ותסדר לו לאדם את המוח. בוא נראה באמת קצת על המושגים פה. הגרון, כן? זה נקרא המקום שממנו יוצא הדיבור של האדם, כך הוא אומר פה. אז בהערה 90 הוא מאיר שיש את זה בעוד מקומות. אין לך מיטה עצמית כמו בגרון ששם הדיבור. הוא אומר, אסקרה, מתחיל בפה ומסיים בגרון שממנו הדיבור. ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון לפי שממנו הדיבור, לכך נקרא אסקרה, על שם שנזכר, מלשון סכר, הדיבור, הגרון שממנו הדיבור, שהוא עצם החיים, ולכך המיטה הגמורה היא מיטת אסקרה. ואמר, וענקים לגרגרותיך, גרגרותיך הוא הגרון שממנו יוצא הדיבור של האדם. אז בעצם מה שאתה רואה בכל ההסתכלות הזאת, כמה הגרון הוא חלק עיקרי בחיים של האדם. רעיונות הם יפים. רעיונות שיפעלו, שישנו, שיקדמו את האדם ואת העולם, צריכים לעבור דרך הכלי שנקרא דיבור. החכמים הקדמונים ביוון כבר דיברו על זה הרבה, ויש לזה גם אחריהם דיברו על זה הרבה, על כוח הדיבור של האדם כמה הוא גדול. הכוח הדיבור של האדם, הסופיסטים קראו להם, חכמים בעצם, סופיזם זה חוכמה. החכמים הקדמונים דיברו על זה המון, שהדיבור משנה את העולם. אתה רואה, המהפכות הגדולות, המלחמות הגדולות, כל הדברים האלה נבנו על כוח הדיבור. מה גרם לאנשים לצאת למלחמה ולהיות מוכנים למות בשביל אידיאל מסוים? כי הסבירו להם את האידיאל, הלהיבו אותם אל האידיאל הזה, עד שהם היו מוכנים לעשות פעולות חריפות בשביל האידיאל הזה. כל התהליך הזה קרה על ידי דיבור. עוד פעם, יש דיבורים שנאמרו בפה, יש דיבורים שנכתבו ביד, אבל זה כוח הדיבור, כוח ההבאה של הרעיונות והרגשות. טרוצקי, כן, שהקים את הצבא האדום והפר את המהפכת נובמבר, כן, המהפכה הגדולה בתף רישיין זיין, שהביא את הקומוניזם לעולם. מה היה הכוח שלו? כוח הדיבור. ואלה שלפניו, מרקס וכולם, כוח הדיבור. כל העולם, כל מהפכה בעולם, לטובה או לרעה, הכל בפועל קרה דרך הדיבור. מוות וחיים ביד לשון. כשבלי דיבור, התנועות האלה לא היו צוברות תאוצה, הנזקים לא היו כל כך גדולים, גם התועלות לא היו כל כך גדולות. עצם זה שאנשים מגיעים לרעיונות, בלי כוח הדיבור, שיקח את הרעיונות האלה ויהפוך אותם למשהו שהופך את העולם, הדברים לא היו מתקדמים, הם לא היו כל כך לא מזיקים ולא משפרים. שתי הדברים לא היו הולכים. כוח הדיבור יש לו כוח עצום, עצום, עצום. והכוח הזה, לכן הדיבור הוא בעצם נותן את החיים. זאת אומרת, ברור שהוא לא השורש, השורש הוא בקומה מעל, בשכל, בנשמה, אבל השורש הזה, יכולת החיים נמצאת בגרון, וזה בעצם מה שהוא אומר, ולכן השכל, החיים תולה בפה ובגרון. כוח החיים בפועל, בעולם, באדם, והכל תלוי בזה שהאדם מדבר ומוציא את הדברים. מעניין לראות שיש בעל הקיידה, יש לו ספר שנקרא חזוי סקושו. בספר של חזוי סקושו הוא מדבר משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת שמרגלית טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, וכל הרואה אותה היה מתרפא. כיוון שמת אברהם אבינו, נטלה הקדוש ברוך הוא ותלאה בגלגל חמה. בסדר? הקדוש ברוך הוא תלאה את זה בגלגל חמה. אומר הבעל הקיידה, מה הכוונה? אומר, מרגלית טובה הייתה בצווארו של אברהם אבינו. מה זה? הוא אומר, זה לא שהיה לו שרשרת עם יהלום, והיהלום הזה היה מי שהיה רואה את המתרפא. אומר, זה משל לכוח הדיבור של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו בצוואר שלו, כן, בגרון שלו, היה לו כוח דיבור, שהוא היה יהלום, מרגלית טובה, שכל הרואה אותה, כל מי שהיה שומע את הדיבורים המתוקים של אברהם אבינו, מיד מתרפא. מה הכוונה? אם הוא היה חולה, איזה מחלה? כמו שהרמב״ם קורא לזה חולי הנפש, ספקות, בלבולים, כפירות, אפיקורס, כל מיני דברים, בלבולים שיש לאדם בעולם, סולם ערכים מעוות, האנשים היו חולים, אנשים שהיו שומעים את הדיבורים של אברהם אבינו, כל הרואה אותה, את המרגלית טובה שהייתה בצוואר של אברהם אבינו, מיד היה מתרפא. כיוון שמת אברהם אבינו, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. הקדוש ברוך הוא שם את זה בגלגל חמה, מי שיתבונן בטבע העולם, בגלגל חמה, כן? בסיבוב של השמש. כמו שדיברנו אתמול על יעקב אבינו, ותזרח לו השמש, שהוא רואה את הסדר של העולם, יכול לשמוע בתוך הגלגול חמה הזה, בתוך המהלך שקורה בעולם, הסדר של העולם, הוא יכול לזהות את הדיבורים של אברהם אבינו. אפשר לזהות את הדיבורים המתוקים האלה, שיכולים ליישר כל ראש, לסדר בן אדם, להעמיד אותו במקום האמיתי שלו. אם הוא חש בראשו, הוא יכול ותזרח לו השמש כאשר עבר את פניאל, או אז יעסוק בתורה, שיכולה לגלות לו את הקול הפנימי של הבריאה, ולגלות לו את כל הדברים האלה. רק מה הבעיה בחיים? איך הגמרא אומרת? אלמלא כל המונה של רומי, היה נשמע כל גלגל חמה בעולם. יש גלגל חמה. שהוא משמיע קול אמיתי, שנמצא כל הזמן, ואפשר לשמוע אותו ולשמוע את הדיבורים המתוקים של אברהם אבינו, את דיבורי הרפואה, להתעורר ולהאיר את עצמנו מהמרגלית הטובה שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. אבל איפה הבעיה? יש קול המונה של רומי. רומי מייצרת המון המון רעש. המון קול המונה של רומי. וקול המונה של רומי לא נותן לבן אדם לשמוע את הקול של גלגל חמה. כן, זה דבר שבאמת הזכרנו אותו פעם מהפיה סצנר גם כן. פיה סצנר אמר פעם שהגמרה כשהיא רוצה להגדיר את הקול של בת קול, גמרה בברכות דף ג' עמוד ב', שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן הבנים, רבי יוסי כשהוא נמצא שם בחורבה, נכון? שמעתי בת קול שמנהמת, מה זה מנהמת כיונה? מה זה הביטוי הזה? מה זה הנעמה של היונה? זה לא הציפציף, הציפצופים שהם עושים. זה הכל הגרגור העדין הזה שהם עושות בשבת בבוקר, או כשאתה קם לבוסיקין. זה, באנגלית זה נקרא קווינג. זה מאוד מזכיר את הכל הזה, קווינג כזה, כל כזה שהם עושות. אומר, הבת כל מנהמת כיונה. רגע, אז מה, הציפורים האלה עושות את זה, היונים עושות את זה רק לכבוד שבת? מה פתאום? הם עושות את זה כל יום, כל היום. אז למה אתה לא שומע את זה? כי יש הרבה רעש. יש אוטובוסים, מסעיות, מוזיקה, צעקות, יללות, צרחות. אז אתה לא שומע את זה. אותו דבר הבת קול. הבת קול מנהם את כיונה. הקול שלה נשמע כל הזמן. אם תהיה קצת בשקט, תוכל לשמוע את זה. האדם אשר שעתו שעת השקט, כלשון החזון איש באמונו ביטוחנו, חופשי מרעבון תאווני, הוא רואה את החידה הקסומה הזאת ודעת ביטרונה קלטה נפשו ונבחר לו מוות מחיים עבורה. אבל יש קול בעולם, יש את הקול הדיבורים של אברהם אבינו עדיין מצלצלים בעולם. אפשר לשמוע את זה בקול גלגל חמה. אם רק תשמור קצת את האוזניים מכל המונה של רומי, כל המכשירים האלה שעוטפים אותך כל הזמן ומפגיזים אותך במידע שאתה לא צריך בכלל, אבל מטמטם לך את המוח, שלא יהיה לך רגע אחד. לא נעים לומר, אנשים אפילו בשירותים אין להם היום רגע פנוי. הם נכנסים עם הסמארטפון. רגע פנוי, שב רגע עם עצמך, תחשוב איפה אתה נמצא. תראה מה קורה, תפתח את העיניים. שום דבר, עשו כל הזמן, בטוח שהוא מנהל את כל העולם, והכל דמיון, הכל בלוב. כל המונה של רומי שמטמטם את המוח ולא נותן לבן אדם רגע לשמוע את כל גלגל חמה. תסתכל על הזריחה, תראה איזה יופי. תסתכל רגע על העולם. העולם מכריז, העולם מדבר, השמיים מספרים כבוד כלו, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, אבל בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. יש פה דיבור, יש פה אמירה, תקשיב שנייה. וזה, הכל הזה צריך לשמוע אותו. אבל בכל אופן, שקט, שעתו שעת השקט. קצת שקט, להתבונן, לעצור רגע את החיים ולהתבונן, זה את... אתה שואל שאלה שהיא קצת יציאה מהנושא של השיעור, במילה אחת, במילה אחת. דיברנו על זה באיש ביצון, כמה פעמים. המאה השילוח מדבר על העניין של, הוא מדבר על חטא המרגלים. מה היה חטא המרגלים? הם נכנסים לארץ ישראל, רואים כל מקום שהם הולכים, הם רואים אנשים מתים. הם מגיעים למסקנה שזה ארץ אוכלת יושביה, יוצאים, חוזרים למדבר, אומרים, תשמעו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הוא רוצה להכניס אותנו לארץ אוכלת יושביה, הם כבר מורדים בקדוש ברוך הוא, נכון? אחבא שהם אל תמרודו, הם מורדים בקדוש ברוך הוא, ונענשנו, ונענשים, עד היום. וישא ידו להם, להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות. למה? כי ותרגנו ועליכם ותמרו. וירגנו ועליהם, לא שמעו בכל השם. זאת אומרת, על הדבר הזה אנחנו נענשים עד היום. מה הייתה הבעיה? אומר האיש ביצור, במאה השילוח. מה הייתה הבעיה? איפה הייתה הטעות שלהם? הטעות שלהם הייתה דבר אחד. הם מסתובבים בארץ ישראל. כל מקום שהם רואים, הם מגיעים, הם רואים אנשים מתים. עובדה, אין חולק. פרשנות, ארץ אוכלת יושביה. פרשנות שטחית, מהירה ולא נכונה. אם הם היו עוצרים שנייה, ולא רצים מיד לפרשנות הזאת, וכתוצאה, ארץ אוכלת יושביה, לשם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו, הוא שונא אותנו, מורדים בו. שנייה, שנייה, שנייה. כל מקום שאנחנו באים אנשים מתים, תיגש לי איזה שכמי שעומד שם, תגיד לו, אדוני היקר, תגיד לי, כל הזמן אנשים מתים פה ככה? כל היום ככה לבעיות? הוא אומר, מה פתאום, אף פעם. מה, כל פעם בעונה הזאת של יולי-אוגוסט, כאילו ימי ביקורי ענבים, תמוז אוב, זה מה שקורה? לא, אף פעם. רק היום, כן. הולכים למושב הבא, לעיר הבאה, 40 יום שמסתובבים, איפה שהם באים לבעיות. ואז הם היו קולטים שלמרות שזה ארץ עם ערים גדלות ובצורות, ולמרות שיש שם ילידי הענק, ולמרות כל הסכנות, הקדוש ברוך הוא סולל להם את הדרך. ואיפה שהם באים אף אחד לא שם לב ל-12 המוזרים שהגיעו לפה פתאום, כי הם עסוקים בלוויות שלהם. זה נס גלוי, הקדוש ברוך הוא סולל להם את הדרך בניסים גלויים. זאת לא ארץ אוכלת יושביה, זה נס גלוי שמראה לך איך תכבשו ארץ כל כך קשה ומסובכת, עם כל ההגנות שיש בה, אתם תכבשו אותה בקלות. והתוצאה הייתה, השם שונא אותנו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, או אולי אהבה עצומה, והתגובה הייתה אמורה להיות מרידה בהשם, או שאם במבט קצת יותר מעמיק על המציאות, הם היו קולטים שיש פה אהבה גדולה, והתגובה הייתה משהו אחר לגמרי שאני אפילו לא יכול לדמיין אותו. זה חיבור מדהים לקדוש ברוך הוא, כניסה לארץ וגאולה שלמה. איפה הטעות שלהם הייתה? שטחיות. אנשים מתים, זה בטח ארץ אוכלת יושביה, מורדים, שונים, בלגן. תעצור שנייה, תתבונן, תחשוב, אולי יש אפשרות אחרת, אולי משהו אחר קורה, תנסה להעמיק, לא להגיע למסקנות מיידיות על כל דבר. והדבר הזה אומר האיש ביצור, זה קיים בתורה, זה קיים בלימוד תורה, זה קיים בעומק החיים. אנחנו עוברים מצבים בחיים, ויש דברים לא פשוטים, אדם עובר דברים לא פשוטים, אבל תעצור שנייה, תתבונן. תסתכל רגע לעומק. נכון שהפרשנות המיידית שקופצת לך בראש, השטחית, זה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? נכון. אבל תעצור שנייה ותנסה להבין את העומק של הדברים. אולי משהו אחר קורה פה, אולי יש פה מבט אחר על הדברים. זה מה שנדרש מהאדם בחיים. ללמוד את החיים, ללמוד את העולם, ללמוד את המציאות, ללמוד את התורה, לגלות את הסדר הפנימי של העולם, לגלות את הסדר הפנימי של העולם, שזה התורה. זה בעצם מה שהתורה מרגילה, תסתכל, תפתח עיניים, תסתכל. תגלה את עומק הדבר, תגלה את עומק הרצון שיש בכל דבר. טוב, האמת היא שבאמת שיחה נפרדת זה לא הנושא של המאמר הזה של המהר"ל, למרות שזה הכל. המהר"ל עצמו מלמד אותנו כל דבר, תיקח מאמר חז"ל, תנתח אותו, תלמד כל מילה שיש בו, תרגיש אותו, תבין מה הוא רוצה להגיד, מאיפה הוא מגיע, על מה הוא מדבר, על האדם, מה זה האדם? זה תורה, מה זאת התורה? איך הדברים האלה מתחברים? כשחזל אומרים זה לא דרשות יפות ורעיונות נחמדים, זה לא וורטים. זה דברים עמוקים מאוד ודברים בנויים מאוד. וכל מילה של חזל כוללת בתוכה שמיים וארץ. וזה כל זברי המהר"ל, זה רעיון, הרעיון הזה. להתייחס בכובד ראש ומבט מעמיק לכל מילה שכתובה בחזל. טוב, בואו נמשיך. אז יש לנו את שכל הדברי, שכל הדיבור הזה, ואת השכל הזה צריך לתת את היכולת לצאת. אומר פה רעיון יפה, אומר בהערה 91, אומר שהיסוד הזה שיש את שכל הדיבורי ולמטה משכל העיוני, כן? אמרנו שיש את השכל העיוני ויש את הדיבור שהוא יוצא לפועל. אומר זה יסוד נפוץ בספרה, ואומר למשל יש משנה באבות, פרק א' משנה י' ז', לא מצא, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, נכון? אז אתה יודע מה בלייצים בירושלים היו אומרים. שכל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, בסר שוויג. כל ימי גדלתי בין החכמים ועדיף לשתוק. אבל כן, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר, מה שהוא למד מהחכמים, רעיון אחד. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר, מה זה בעצם השתיקה? אומר ככה, רוצה לומר, בדרך חיים, המהר"ל מסביר שם, בפרק א' משנה י"ז. רוצה לומר, במה שהאדם בעל גוף, יפה לו השתיקה. וזה, כי הדיבור הוא נפש המדברת, אשר נפש המדברת הוא כוח גופני. שהדיבור כוח גופני ואינו שכלי לגמרי, לכך ראוי לו השתיקה. שלא יבוא לידי טעות ושיבוש. כי כאשר הוא פועל בכוח הדיבורי, מבטל כוח השכלי, לכך ישתוק. ויהיה פועל בכוח השכלי, אשר אינו גופני כמו שהוא כוח דברי, לכך ראוי שישתוק ולפעול כוח הדברי, ואז השכל יפעל פעולתו, ויהיה הגוף תפל מפני זה אצל השכל, וטוב שיהיה הגוף זנב להריות, ועם הרבה דברים, אז השכל בטל אצל הגוף, ויהיה השכל זנב לשועל, ואין כאן שכל כלל. חוסך, הוא מביא עוד מאמר, קצת ננוסח בצורה קצת כבדה, הרעיון שהוא אומר זה דבר אחד. הכלי הדיבורי של האדם יכול להיות כלי לשכל ויכול להיות כלי לגוף. בסדר? זה השתי המקומות, שתי האפשרויות שהוא יכול להיות. הוא יושב באמצע. הוא יושב בגרון, הוא באמצע, בין השכל לגוף. הוא יכול להיות משמש לגוף, הוא יכול להיות משמש לשכל. בן אדם ששותק ואומר רק את מה שצריך לומר, אצלו כלי של הדיבור משמש כלי לשכל. לעומת זאת, יש הרבה אנשים שנותנים לדיבורים לזרום, הם לא עוצרים לחשוב לפני מה שהם מדברים. מה קורה אצלם? הגוף משתלט על כוח הדיבור, ואז כוח הדיבור מבטא רק את הדיבורים של הגוף. אומרים משל שפעם נתנו לסוסים, הסוסים באו להתלונן לפני הקדוש ברוך הוא, למה אין להם יכולת לדבר? אז נתנו להם, כך יש משל כזה, נתנו להם את כוח הדיבור. מה הם התחילו לדבר? לשיר שירים על סוסים ועל סוסות ועל יופי של סוסים. אמרו להם, בשביל זה אתם צריכים את כוח הדיבור, לקחו להם את זה. בסדר? אז עוד פעם, עצוב לומר, אבל יש כאן הרבה מאוד אנשים שכל כוח הדיבור שלהם משמש רק לדבר על סוסים ועל סוסות. ועל כל מיני דברים כאלה. מה זה בעצם הופך? אתה לוקח את כוח הדיבור, את כוח השירה, את כוחות יפהפיים וחשובים שהאדם קיבל, שיש להם יכולת לראות מעבר למציאות הפשוטה, והוא משעבד את כל הכוחות הנפלאים האלה למה? לדבר על סוסים ועל סוסות? זה הכל? בשביל זה לקחת את היכולת המקסימה הזאת, שנקראת שירה, שזה לראות מעבר, את היכולת של הכתיבה, את היכולת של הדיבור, שזה כל כך עמוק, יש לך אחר שנויסן לא ידמי כולוי. כי כל מה שאדם רואה בעין לא מגיע למה שאדם יכול להבין למשמע אוזן. על ידי כוח השמיעה, על ידי כוח הדיבור, אדם יכול להגיע הרבה הרבה מעבר. לאיפה הורדת את זה? שיחת עמי הארץ, בתי כנסיות של עמי הארץ, כמו שהרמב"ם כותב בסוף הלכות טומאת צרעת. זה דיבורים הוואי, דיבורי הוואי, דברים שאין בהם ממש, אין בהם כלום. והדיבורים האלה גדלים וגדלים, והוא מדבר אחר כך על החכמים ומדבר על הנביאים, ועד שהוא בא לדבר על הקדוש ברוך הוא, שנאמר שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. הלשון תיהלה בארץ, היא הלכה, היא הולכת. בסוף הוא מגיע לשטו בשמיים פיהם. ברוב דברים לא יחדל פשע. האדם מדבר, זה זורם לו מהפה, הוא אין לו שליטה על מה שיוצא לו מהפה. למה? כי מדברים על סוסים ועל סוסות, מדברים על כלום. על דברים של הבל, על דברים שאין בהם ממש. כוח הדיבור, יש בו כוח עצום של לקחת דברים מופשטים, דברים שהם מעבר למציאות, ולגלות אותם בתוך המציאות, להעביר אותם, לחבר אותם למציאות. זה כוח הדעת של האדם. הדעת, מה זה דעת? חיבור של חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה, כן? לחבר את החוכמה, אלא פעולות, אלא מעשים. זה חיבור עצום של רעיונות מופשטים אל המציאות. כוח הדעת שיושב בגרון, שיושב במקום הזה. תשתמש בו לדעת אמיתית, דעת הקדושה. מה זה, דעת בלעם? דעת התאומה, זה התפקיד של... בשביל זה ניתן לאדם כוח הדיבור? שידבר על סוסים וסוסות? וזה שיחת חכמי ישראל, אינה אלה בדברי תורה וחוכמה. זה בשביל זה נוצר כוח הדיבור לאדם. עכשיו, וזה בעצם מה הוא אומר, לכן, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הדבר הכי טוב זה לשתוק, כשיש לך משהו אמיתי לומר, תאמר אותו. אבל אני, דרך אגב, חייב לציין, רב ניסים, שנפטר לאחרונה, רב ניסים קרליץ, הידוע בשתיקה שלו, היה שותק ושותק ושותק ושותק. ודווקא בשתיקה שלו הוא גילה הכל, זה היה מדהים. אני זוכר שהייתי אצלו פעם ודיברנו, זה היה נושא של שמיטה, והיה שתי ארגונים גדולים שהחליטו להתחבר ביחד ולפעול לטובת העניין של שמיטה. והגענו אליו, הוא כבר היה מבוגר, והוא ישב אצלו בבית, וישבו שם הרבנים של הארגון הזה והרבנים של הארגון הזה, וישבו ודיברו והציגו את התוכנית ואת הרעיונות והכל והכל והכל, והאברכים של הארגון הזה ידברו והם יטפלו והם יעשו כל הרעיון. שתק, 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 שתק. מדברים, היה לחצי שעה, מילה הוא לא מוצא מהפה. גומרים את כל הדיבורים, הוא שואל שאלה אחת של שתי מילים. שאלה אחת של שתי מילים. והוא קלה לנקודה של הנקודה של הנקודה של התסבוכת. מה שאף אחד לא אמר עד עכשיו. כאילו, ציפו את הבעיה האמיתית עם 1,000 מילים. מה 1,000 מילים? עם 10,000 מילים, ולא נגעו בבעיה האמיתית. והוא בשתי מילים, שאלה אחת של שתי מילים, הוא שאל, מי הרב? זאת אומרת, אם יש שאלה הלכתית, מי יהיה הרב שיפסוק? פוצץ את הבלון. ואתה ראית מה זה כוח של שתיקה, 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 אבל מילה שהוא אמר, שתי מילים בודדות, זה 3 עברות, כן? 2 עברות בעצם, מי הרב? כן, 2-3 עברות, הוא פשוט פוצץ את הכל. לא, בסדר, הוא הציף את הבעיה שהגיע לפתרון, אני לא אומר, לא, העסק לא נגמר, אבל הוא הציף את הבעיה והביא לפתרון של הבעיה דווקא בשתי מילים האלה. ואז ראית מה זה כוח של שתיקה, אני רואה בכלל שהוא סתם כזה מקשיב ולא, אין לו מה להגיב. לא. כוח של שתיקה זה כוח עצום, זה, ואתה רואה את זה כפשוטו, כוח של שתיקה. זה אומרים שגם החזון איש היה כזה, זה משפחת קרליץ, יש להם את הכוח הזה של לשתוק. שתוק, לא צריך לדבר. איי, 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 איי. טוב. צריך להתחזק בזה באמת. בכל, הוא מביא גם עוד נקודה מתחילת נתיב השתיקה. הוא אומר, בספר משלי, חוסך אמריו יודע דעת, ועיקר רוח איש תבונה. הוא אומר, אדם שיודע דעת, אומר הפסוק במשלי, הוא חוסך אמריו. איך אומרים תמיד? מי שיודע, לא מדבר. ומי שמדבר, לא יודע. כן? חוסך אמריו יודע דעת. אדם שיודע דעת, חוסך אמריו, הוא שותק. נו, שלמה רצה לומר, אומר המהר"ל, כי מישהו מונע הדיבור שלו מורה שהוא יודע דעת, ולכן מונע הדיבור. אומר, וזה דבר זה פירשנו בפרקים, פרקים הכוונה בדרך החיים על אובויס, אצל כל המרבה דברים הביא חטא, כי כאשר מרבה דברים, העיקר אצלו נפש המדברת. אשר נפש המדברת, יש לו חיבור וצירוף אל החומר, קשור לגוף, ואינו נבדל לגמרי. ולכך מרבה דברים יותר מדי, כי אין שכל שלו נבדל מן החומרי. אבל כאשר מונע הדיבור, שאז מורה כי השכל שלו אינו מוטבע בחומר, הדיבור לא קשור לחומר, החומר רוצה לדבר, אבל הוא מתאפק. רק נבדל ממנו, לפי כך אינו מדבר הרבה, כי השכל הנבדל אצלו עיקר, ולכן השכל שולט על הדיבור, ולא הגוף שולט על הדיבור. כי לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך, ונאמר, כן? כי לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. אז הוא אומר, וזה בעצם הפסוק שממנו אנחנו דורשים את כל החש בראשו, חש בגרונו, בדרך חיים פרק ו' משנה חס, הוא מציין ואמר הכתוב, כי התורה תיתן לאדם שתי דברים. שתיתן לנשמה שהיא בראש מדרגה נבדלת, לוויית חן, כי על ידי זה יש לאדם חיבור אל השם יתברך, כן, ליווי, כמו ילווה אישי אליי, לוי, כן? ולפי כך התורה היא לוויית חן, ותיתן לכוח הדברי של האדם, כוח הדיבור, שהוא חיות של אדם גם כן מדרגה נבדלת, לכך אמר, וענקים לגרגרותיך. ענקים, כאילו שרשרת, לגרגרותיך לגרון. תורה נותנת ענקים לגרגרותיך. אומר המהר"ל, ואני עדיין בהערה, כן, בדרך חיים, אומר המהר"ל, למה זה אבן? איך אמר, כי לוויית חן הם לראשיך? כי אצל הראש, ששם הנשמה הנבדלת, אמר לוויית חן שהחן הוא דבר נבדל לגמרי. ואצל הגרגרת, שהיא כוח הדיבורי, שאינו כל כך במעלה, אמר וענקים לגרגרותיך, ולא כתב ענק חן לגרגרותיך. טוב, אולי זה מדבר על זה גם בנתיב הצניעות, בנתיב הלשון, יש לו עריכות על זה. תורה גם כן מחברת את הדיבור אל השכל העליון, שלא ייסחף אחרי הדיבור, אחרי דברי הגוף. יש לו עוד פה עוד כמה ציטוטים מעניינים מדרוש על התורה, משיר השירים. מה ההגדרה של תורה? העיקר שלה זה המחשבה והשכל, ואז לדבר, ולא זרימה של הדיבור, סתם דיבורים. טוב, אבל אומר, מה קורה כשהאדם יש לו בעיה עם הדיבור, הוא לא מצליח לבטא את העולם הרגשי שלו או את העולם הפנימי שלו, והדבר הזה גורם לחש בגרונו, קוראים למחלה אל האדם. כשהוא לומד תורה ולומד איך להשתמש בכוח הדיבור בצורה נכונה, לחבר את הדיבור אל השכל ולא אל הגוף, לדבר בצורה נכונה, האדם הזה, זה מסדר לו את הראש וימשוך לו על ידי התורה רפואה. אף כי הוא יותר רחוק מן השכל, זה לא כמו חש בראשו, אבל בכל זאת זה מושך לאדם רפואה. גרון, כלי הכל, כן. הראש קשור יותר אל סדר המציאות, אל התורה, והגרון נמוך יותר, אבל גם הוא מחובר. ואמר עוד. טוב, אנחנו עוברים לשלב הבא. חש בבני מאב. חש בבני מאב זה עוד יותר נמוך, אבל מה זה בני מאב? בני מאיים, בהבנה של המהר"ל פה, זה כל המערכת הפנימית של האדם. יש את הראש, הדיבור, ואז המערכת הפנימית של האדם. הוא אומר, חש בבני מאב, האיבר הזה הוא למטה מן הגרון, כי הגרון שם הדיבור השכלי, זאת אומרת, הוא שכלי, לא שכלי לגמרי, אבל הוא שכלי, ועכשיו אנחנו עוברים לדבור עוד יותר נמוך, שזה בני מאיים. ובני מאיים כמו ריאה ולב, הם כלים לחיים. הם כלים לחיים, הם כלי החיות, הלב והריאה, נכון? הם איברים שהנשמה תלויה בהם, והם כלי החיות. טוב, מציין פה בהערה 94, מי שרוצה יעיין, שזה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות בחולין דף נ"ד עמוד א', מה ההגדרה של בני מאיים. האם בני מאיים כולל גם את הלב והריאה או לא? דברי המהר"ל פה מתאימים לפי רש"י ולא לפי תוספות רבנו יוינה. בסדר, עיין שם. מי שרוצה זה שיכנס להערה ויראה את כל הפרטים, זה לא כל כך הנושא שלנו, אבל ברור שהוא מגדיר פה ראש, גרון ובני מאיים. בני מאיים זה בעצם כל האזור הזה. אין פה חלוקה של חזה בנפרד ובני מאיים בנפרד. יש חלוקה כזאת, אפילו בפסוקים, בדניאל, נכון? יש את בחלום, יש את הרוישי, רישי דידהב, הראש של זהב, שזה מסמל את מלכות בבל, ואז יש את החזה והזרועות, שהם עשויים מכסף, שזה פרס ומדי, ואז יש את המאי, דפרזלה, המאי מברזל, שזה מסמל את יוון. אז יש לך כאילו חזה וזרועות ומאיים בנפרד. לעומת זאת, פה הגמרא לא מחלקת אותם, אלא שמה את כל מי הגרום ומה אתה הופך להיות בני מאיים. וזה בעצם, אם דיברנו על המערכת של הראש, הנשמה של האדם, ועל הגרון שהוא הדיבור של הבן אדם, פה מדברים על הריאה והלב. מה זה הלב? הרגשות של האדם. זאת אומרת, יש מערכת רגשית פנימית של האדם שיכולה להיות מעוותת, יכולה להתקלקל. וכשהיא מתקלקלת, האדם נהיה חולה. האדם נהיה חולה, וזה היום נראה לי גם ברור ושקוף גם בעולם הרפואי. איך מסדרים את הרגש של האדם? איך מסדרים את הלב ריאה, את הנשימה של האדם? את הכוח החיים שלו, את הרצון החיים שלו, את האינסטיקט החיים שלו, שהוא נושם, שואף, רוצה, הוא חי, ישרוץ ושואף, הוא שואף חיות, לב שפועם ומזרים חיות, כשהדבר הזה מתקלקל ולא עובד. איך מתקנים אותו? אומר, לקחם למטה מן הגרון, ששם השכל הדברי, אומר, ואפילו אחי, על ידי התורה מקבל רפואה והוויה מן השם יתברך. אומר, התורה מסדרת לבן אדם את המערכת הרגשית שלו, ואז כשהבן אדם מסודר, אז הוא מבריא גם כן במובן החיצוני שלו. רפואה, כן, זה חוזר להתחלה, חוזר להוויה הנכונה שלו והמדויקת שלו, ומגיע רפואה והוויה מן השם יתברך. טוב. הלאה, בוא נמשיך. ואמר, יש פה מה להאריך, אבל נמשיך. נו, ואמר, חש בעצמותיו יעסוק בתורה. פה אנחנו כבר מדברים על העצמות של האדם. עצמות, אם שמתם לב, ירדנו עוד רמה, שזה כבר, אבל העצמות הם בניין, הם הגוף של האדם. העצמות הם למטה ממנו, מהם, שאינם כמו בני מאיים, שהם כלי משכן לרוח חיים. כן, הבני מעין, כמו שהוא הגדיר אותם, שזה הלב והריאות והכל, שהם אומנם רחוקים מהשכלי, אבל הם לא נשמה, אבל הם, אפשר להגיד, יש בהם נפש, בסדר? הם חיים באדם, יש להם אולי נשמה במוח, רוח, השם דיבר בי, רוח זה בכוח הדיבור, ואז יש לך נפש, שזה הנפש הקיימת, הנפש שנמצאת בלב, ריאה, כבד, וכל המערכת של הבני מעין. ואז יש לך שלב נוסף, שזה היה בעצם בניין האדם הפיזי לחלוטין, העצמות. אומר, אבל אילו הם בניין האדם שעליו נבנה האדם. העצמות הם הבניין של האדם, הם קיום האדם. האדם נשמח עליו כל בניינו, עליו האדם עומד. זה הבניין של בעלי החיים, כן? נותנים לאדם מציאות, הם חוזק האדם. יש כמה וכמה ציטוטים למטה, מדברי המהר"ל במקומות אחרים, אבל דברים פשוטים. ואמר שגם העצמות יש לפעמים שהחש בעצמותיו. זאת אומרת, פה ירדנו עוד דרגה, כן? אנחנו התחלנו מהראש, שזה מאוד ברור למה התורה מסדרת את הראש. עברנו לכוח הדיבור, שזה מלמד את האדם, שכוח הדיבור שלו יהיה קשור לראש, וממילא הוא יתוקן. ואז המשכנו הלאה לרגשות של האדם, מערכת הרגשית של האדם, שגם יכולה להתבלבל, והתורה יכולה לסדר לאדם את המערכת הרגשית, ועכשיו הוא עובר לאפילו חש בעצמותיו. אפילו בניין האדם הפיזי גם יכול להתקלקל כתוצאה מקלקול פנימי, חוסר שינוי, שינוי, חוסר סדר שגורם לבן אדם להתקלקל חיצונית, גם פיזית, ואת הדבר הזה גם אפשר לסדר על ידי כוח התורה, שגם העצמות מקבלים רפואה והוויה על ידי התורה, מן השם התברך. כאשר יתחבר האדם אל התורה שהיא סדר המציאות, נמשך עד העצמות אל סדר הראוי, כאשר ידבק בתורה שהיא סדר המציאות, ועכשיו הוא עובר לעוד שלב, ואחר כך אמר חש בכל גופו. העצמות יש להם סדר פנימי, נכון? העצמות המסודרים. זאת אומרת, אפילו הרבה שנים אחרי שהאדם מת, כשמגלים את השלד שלו, יש פה שלד, יש פה צורה, יש פה סדר. כן? יש ראש ויש סדר. זה דברים שמצידם, מצד טבעם, הם מסודרים. רק מה, הם יכולים להתקלקל, ואז אפשר להחזיר אותם אל המקום. אומר, אבל יש עוד יותר מזה. חש בכל גופו, אף אגב שהוא רחוק יותר עד שאין דבר נתלה בו כלל. אומר, כי אין דומה שער הגוף לעצמות. העצמות כי הם בניין האדם. עד כי אם... אז הוא אומר, ויש פה סדר פנימי, יש פה סדר של עצמו. אבל הוא אומר, בכל גופו, שזה הבשר, הגידים, שער הדברים, אין להם סדר בפני עצמם. ולכן הם גם נרכבים, הם נערסים, אין להם סדר פנימי משלהם. אומר, אבל גם הם, אפילו החלק הזה של כל גופו, יש גם בהם את החלק הזה שהתורה, עד כי... עד שהגענו למצב שאנחנו לומדים פה במאמר הזה, שאם יש שינוי בכל דבר, התורה של אדם שהיא סדר העולם, ואחריה יימשך העולם, היא מחזרת אדם אל סדר שלו. גם בשער הבשר, אבל לא כמו העצמות. העצמות זה סדר יציב. והוא קיים מאוד בפני עצמו. ויש לך את הבשר שהוא פחות. ברגע שהוא מתקלקל, הוא מתקלקל הרבה יותר מהר. יש גם הגויים בספר דצניוס, הם מדבר על זה שגם עם ישראל יש לו גם כן חיים, ואז עם ישראל כביכול בחורבן הבית הוא מת, ואז העצמות נשארו אבל, זה הישיבות, זאת אומרת היה סדר בעולם היהודי, כשמישהו הייתה לו שאלה הוא שלח את זה לישיבות בסורה, בסורה מוסמכסיה, בפומפדיסה, הישיבות הגדולות, קיבל משם תשובה, ואז עם הזמן הישיבות האלה התפרקו, והעצמות התפזרו בכל העולם, ואז היה לך הרבה, לא סדר אחד שכולם מקבלים תשובות מרב הייגוין, רב שרירי גוין, מהגדולים שהנהיגו את כל עם ישראל בבת אחת, אלא התחיל ישיבות בספרד, ישיבות בצרפת, ישיבות במרוקו, ישיבות באשכנז, כל מיני ישיבות. ישיבה של הריף, ישיבה של הרמב״ם, ישיבות שונות. ואז כבר התחיל עם ישראל להתפלג לתורות שונות, אשכנזים, ספרדים, וכולי. זה שזה לא היה לפני כן, כשהיה כולם קיבלו את המקור מבבל, שהסדר היה קיים, הסדר של עם ישראל לעצמות. ואז הוא אומר, העצמות עצמם התחילו להתרכב, עד שנשאר רק שנשאר רק רקב עצמות. והוא אומר, ואז עם ישראל הגיע למצב של אפר ממש. ואומר, התנערי, מאפר קומי, התנערי, מאפר, מתוך המצב הזה של אפר, שנראה שלא נשאר כלום, קומי משם נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל, ושופר תמי ארץ תדברי, כשמגיעים השפלות הכי גדולה, משם תגיע ישוע, יש גם ספורנו, והיה זרחה כאפר הארץ, כשיגיע למצב של אפר, ואז יהיה, הוא פרץ את הים, וקדמה, וצפונה, ונגבה, וכל הכיוונים. אבל יש גם, פה אתה רואה, שהעצמות, בפרט שמחוברות ביחד ועומדות ביחד, יש פה סדר, יש פה אדם שהעצמות מחזיקות אותו. כל גופו זה כבר כשאין את החיבור הזה של העצמות. זה עוד ירידה. ואפילו בירידה הזאת, התורה, שהיא מסדרת את העולם, היא מחזירה את האדם אל הסדר שלו. יש לו פה הערה למטה שהוא מאיר למה למה המהר"ל מסביר שרפואת האדם קורית על ידי התורה? כי היא סדר העולם. כן? היה צריך להגיד, הוא אמר מקודם שהתורה היא סדר האדם, נכון? אז למה הוא צריך להגיע שהתורה היא סדר העולם ולכן התורה מסדרת את האדם? שיגיד שהתורה היא סדר האדם ו... אומר יותר מזה, הרי סדר העולם של התורה, אומר המהר"ל מקודם שזה נסתר, וזה לא כתוב במפורש. אבל זה שהתורה היא סדר האדם, זה כן כתוב במפורש. אבל יכול להיות שאולי זה הסיבה. כי איך שתורה מסדרת ומרפאת את כל הגוף של האדם, כולל בחלק הפיזי, זה חלק שהוא יותר נסתר, הוא לא חלק נגנה. ולכן זה קשור יותר למה שהתורה היא סדר העולם, ולא למה שהתורה היא סדר האדם. כי חלק שהתורה היא סדר האדם, והיא אומרת למנם, תעשה ככה, אל תעשה ככה, אתה לא יכול לראות בגלוי איך זה יעביר רפואה. מה, יש לי שבר ביד, או שאני עכשיו יניח תפילין זה יתרפא? לא, זה לא בחלק הגלוי הזה. זה כיוון שהתורה היא סדר העולם, לכן תורה גם מרפא את כל הגוף. היא מרפא, אבל זה לא רפואה של אתה לוקח הקמול, כן? זה לא ברמה הזאת. טוב, והנה, התחיל בראש, הוא אומר הסדר פה שהתחיל בראש, שהוא יותר ראשון ויותר קודם לקבל הוויה רפואה מן השם יתברך. ואחר כך הזכיר הגרון שהוא למטה עמנו, ואחר כך בני מעיים, ואחר כך העצמות, ואחר כך כל גופו. כי כל אחד ואחד לפי מעלתו הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך. טוב, אומר שלמה הוא לא מתחיל ואומר במילה אחת, חש בכל גופו יעסוק בתורה. אומר לו לא, יש פה דווקא פירוט, כמו שהוא מביא בהערה 103 מתפארת ישראל פרק סמך בייס, סוף פרק סמך בייס, ש... הוא לא אומר את זה, כי אין זה שבא לומר שלפי מעלת האיברים הם קודמים אל קבלת הסדר. יש פה משל מאוד מאוד חשוב שהשתמשנו איתו, ואנחנו עוד נשתמש איתו הרבה בעזרת השם, ולכן חשוב לי כן לראות את זה בפנים. בהערה 103 הוא מביא מנתיב גמילות חסדים פרק ד'. בסדר? כי השם יתברך מפרנס כל הנבראים, וכל אשר הוא קרוב אל השם יתברך הוא מפרנס. כמו שראינו פה, שהראש ואחר כך הגרון ואחר כך הפנימיים, כל מה שקרוב יותר מתפרנס יותר, כך זה גם באופן כללי. כל אשר קרוב אל השם יתברך הוא מתפרנס, דומה לזה, והדוגמה הזאת היא חשובה, אילן שהוא נטוע בארץ. אילן שהוא נטוע בארץ. העיקר משפיע הפרנסה על כל הענפים. כן? יש שורשים, עוברים דרך הגזע, ומהגזע יוצא שפע אל כל הענפים. וכל ענף אשר הוא קרוב אל העיקר, הוא משפיע יותר מן אשר הוא רחוק. בסדר? יש פה את הנקודה הזאת, הוא מביא פה למטה גם מפחדי צחוק, מהמלבים, שהם כולם חוזרים על הרעיון הזה, שכמה שהאדם צמוד יותר אל שורש החיים, אז הלב הפועם הוא הראשון להרגיש את החיים, והאיברים מרגישים אחר כך. הלב הוא ראשון וככה הדברים עובדים ובאופן כללי, אבל למשל שהוא ממשיל פה עם אילן זה מאוד מאוד חשוב, כי יש לך אילן ואז יש לך התפרדויות שונות. ההתפרדויות השונות הם חלקים מאותו אילן והם מאותו שורש שמקבלים את היניקה שלהם, ויש את האילן הקדוש שהוא כל הבריאה כולה, ובעזרת השם נצטרך עוד להרחיב בזה. השם יעזרנו בעזרת.